טוב, שלום לכם. אנחנו היינו בתיאור, בהתחלת התיאור של ההבדל בין האדם החכם לבין האדם החכם. התחלנו מזה שהחכם, כמו כל אדם, הוא מחפש את חיים שיש בהם שלווה, שקט, לימוד וכו'. אבל מי שלא כן, לא מציג את הדבר הנכון והאמיתי, כן, אז הוא מחפש דווקא את התפיסה, כן, מבחינתו לחיות זה התפיסה הזאת, בואו נראה את זה רק במהירות. אמנם איך יהיה ציורו, מחזור לדברים, יש שם את זה? אני קורא את זה במהירות, כי עכשיו הספרנו את זה וגם למדנו את הפעם שעברה. שורש אהבת החיים הטובים הוא שורש השלמות והפתח, לא? ועל כן הוא נפש מאוד בכל נפש ועל יסודו בנו בניין של הגדר חושב בעצמן. הרי תהיה תיאורו של המולה מחשוב החיים של אל פערוג הנפש. אז פה כל הגדול הוא ככל דבר טוב נכפת וחשוב, כשהוא למקומה נכון ומצחק מרגעתו לעצמו, נמצא בתיאורו מצב המנוחה השונה בשלווה והשקט. ולם כוח נעימה עוברת ומרשת כמלא את כל חלל החיים הסיפור. אבל המשיך מרחוק על הלבוש של הכבוד הוא בינינו, מציג עניין אח שהיה מנוחה עם תכונת המעלה והנועם, כן? זאת אומרת, מחפש את התסיסה כדי, כמו שאמרנו, מבחינתו רק בתסיסה הזאת יש חיות ויש חיוניות, לא את השלווה, כן? מבחינתו זה הטוב. אבל ניבב זה כמונה החכם, כן? זה שחי מתוך האמת. כשהוא מבחין שאין טובה גמורה עם השלווה והשקט וריבוי השפע המנוחה של מה, עולה כל השיג חיים כאלה. כן? זאת אומרת, כשהוא מפחיד, שעדיין חייב, מפחיד את האמת, הוא אומר, תראה, אני לא נמצא מצב כזה שהחיים שלי בשלבים ויש לי כזאת שמחה, אני מרגיש דווקא שיש לי בלבול וחוסר מרגוע, אז הוא הולך להתאמץ, להשיג את זה. ולא יוצא, כי אם הידיעה האמיתית והעובדה שלנו הם קיבלו כל מידת כולם, מפחיד את הטובה גרושה, כלומר, אותה הוא יגיע לזה. רק כאשר הוא כן, אבל גבה של החיים שלו היא המגמה אמיתית. וכאשר הוא מוציא לפועל, כן, אידאה אמיתית זה כמונה הבירום של האמת, זה תפתע מטרה של החיים. והעבודה השלמה, וגם אחר הוא מוציא איך להוציא לפועל את זה, רק לממש את זה, לתיקון כל המיתות, כן, ואז באופן הזה החיים שלו יהיו חיים של שלווה, חיים של מנוחה, לא פיזית, כן, מנוחת הנפש, חיים של בן שמחה, זה החכם. והשכר, מקבל את ציור המעלה וכוסף לה, כמו שהוא יצא בלבו, בציורה של הרגשה דחופה, ובולטת, הרבה בחושיות גסה, כן, מחפש את הכפיסה הזאת, את הריגושים, את החוויות, שם מבחינתו, זה נקרא לחיות, זה החיים, כן, מחפש את, את ההרגשות החזקות האלה, ולא יצא אותה, כי היא מתגלת ליבו, בהספעה, בכוח הדימוני, זה מתעלם. כלומר, מתי הוא יצליח להרגיש ככה, לחיות ככה, בתוך תפיסה? כאשר הדמיון הוא זה שיש שולט על כל הדמיון וההרגשות. תנות הלב זה הכוונה התאוות. זאת אומרת שיהיה לו ריגושים ותאוות ודמיונות, אז כשזה יהיה תוסס אצלו, אז הוא יחשוב שאז הנה יופי, הגעתי לחיים. ורב כוסף למרחבי ארמונות ולממשלה נחמה קוראים אותו. כלומר הוא גם מחפש הרבה רכוש, ומחפש כבוד, ומחפש כל מיני חושבים האלה. עכשיו, ממה זה נובע? מה יותר? שניהם חפשים את הטוב לעצמם. רק החכם מבין מה זה הטוב האמיתי, שהטוב האמיתי זה השלווה הזאת, זה השמחה הפנימית. כאילו הטיפש חושב שהטוב זה התפיסה הזאת, כן? ששם זה כאילו כל החיים. אומר הרב, אומנם הנעת אכילה ושתייה ויתר תענוגי החושים, הם רק מורגשים בשעתם ברעש והרגש גס. מה שעכשיו הולך לעשות זה הבחנה בין סוגים שונים של ריגושים. זאת אומרת, תאוות, אכילה ושתייה, ואת התמוגי החושים, כמו נגד יצר התאווה שלה, תאוות העריות, תאוות המין של האדם, הם רק מורגשים בשעתם ברעש והרגש גס. באותו זמן שאדם מספק את התאווה הזאת, אז הוא חש ככה את הצפיפה הזאת, את הרגשות החזקים של הדדי קבן יש סמכותה, כן, זאת אומרת שהנפש יש לה עוצמה גדולה של נטיות בעמליות, אז היא מתאבה לכל התאבות האלו, אבל בעצם מה שהיא תפסה, מה החיסרון של התאבות האלה? תאבות הגסות האלו, אכילה, שתייה ויצר הרע, כי היא לא יכול למלא נפשו תמיד עם העין, כן, הוא לא יכול כל הזמן להיות שם, כן, כי התאבה הזאת היא כל תאבה, כמו תאבת אכילה, כלומר אתה מוציא לכל כך תאבה, אז זהו, יש טיפוק שלה, ואז אפילו נוצר איזשהו מסוים של מעיסה, עד שאחר כך הוא מחפש עוד פעם, כן, נוצר איזשהו חסר, ועוד פעם הוא חוזר לספק את התאבה הזאת.
כן, זה לא קורה, אני אומר שמצבים שאדם היה לו איזה לימוד טוב, איזה מעשה פתקתו, איזה...
מה?
ואז זה הרושם של...
שהוא מחפש טיפוקים של חיצונים, כן. הוא מחפש את השלווה הפנימית מצד עשיית האמת, אז זה לא מעניין אותו.
קצה חשבת לתוך איזושהי תחושת מילוי מסוימת.
מילוי, אבל מילוי אמיתי, לא מילוי בריגוש המצוי. על כן, ויותר התגבר בו החפץ, כן, אדם כזה שהמטרות שלו הן מטרות חומריות, התגבר בו החפץ על הרגשות הרוח שהן מתמידות יותר. זאת אומרת, הוא יחפץ הרגשות יותר רוחניות מאשר הרגשות של התאווה. למה? כי הרגשת התאווה היא, אם כי עוצמתית, אבל היא זמנית. היא עוברת, אז הוא יחפש הרגשות יותר קבועות. איזה הרגשות יותר קבועות יש מהרגשת התאווה, הרגשות חיצוניות? והן הרגשת השכרות, שמרגיש העדר המוחם, ועסקי המחשבה ובלבול הדמיון בפועל רעש, וזה יחשב על השכר לעניין חיים חזקים. אומר פה הרב, השכרות היא מתמידה יותר זמן. נכון? כי השכרות מה שעושה היא יוצא איזה בלבול במחשבות של האדם. מין תחושת שמחה כביכול כזאת, שזה רגל חזק שמשאר יש עצמה. זאת אכילה, כמה זמן היא הנאה הזאת? זמן האכילה, זה כל זמן זה, כמו שם תוך הפלא, עד שהיא מגיעה לתוך הגרון, שתיים, שלושה, כן, שתיים, שלוש אכילות בזה, זה נגמר. כן, נגיסות, נגמר העניין של הנאה הזאת, גם הנאה תקוף של יצר הרעיות זה זרנה מאוד קצת, אז איפה יהיה את הדבר שהוא יכול להמשיך אותה הרבה זמן, שיחות, שיחות דבר שאתה יכול להמשיך אותה הרבה זמן, גם עכשיו יש איזה ריגוש כזה. טוב, אז הנה כבר שיחות אנחנו רואים שבגלל שהיא קצת יותר רוחמית, ההרגשה הזאת, אז היא מתמידה למשך יותר זמן, ומה ההרגשה הכי מתמידה? ההרגשה של, של העוצמות החיצוניות, גאווה. יותר מתחיל מזה הסוג הוא אדם. כן? אז יש לנו את התאוות של זמניות, את חזקות מאוד אבל זמניות. יש לנו את השכרות שהיא ממשיכה יותר הרבה זמן, היא יותר רוחנית קצת, אבל יש לה יתרון שהיא ממשיכה יותר זמן. יש לנו את הגאווה. כן? שגאווה זה עוד כל הזמן. למה? שמרגיש את עצמו ושמח שמחה גסה לכל מה שיכול לעשות את עצמו מהארץ. אתה מרגיש את עצמו. כן, יש פה איזה הגדרות, הוא חיים פה הגדרות, אני ככה ואני ככה, ויש פה הבלטה של עצמו, כן, שמחה גסה, והוא מייחס לעצמו כל מיני יתרונות. וטבע אהבת עצמו, שזה דבר, אהבת עצמו זה טבע בסיסי חיובי. כמו שראינו איך הוא נקם לנו את הטבע לאהוב את המשפחה שלנו, גם את החברים וכו', יש לו את הטבע הזה לאהוב את עצמו. וזה בסדר, כל זמן שאהבת עצמו היא בעומק לו, לדאוג להיות אחראי על החיים שלו באופן אמיתי, כן, שמקובל לדבר למציאות האמיתית. אבל טבע אהבת עצמו מושכתו להתמיד בזה התענוג הנפשי, כן, של הגאווה הזאת. הוא תענוג חומרי ודמיוני. למה זה חומרי? כי אתה חי כל הזמן עם הגדרות כאלה, כמו עולם החומר המוגדר הזה, והמוגבל הזה, והמורגש הזה, והמובלט. אתה מחפש כל הזמן את ההבלטה, מחפש כל הזמן את את היחצנות, איך אני מייחצן את עצמי, מה עכשיו יגידו על הנגיד משפט הזה, אגידו שאני חכם, אגידו שאני ככה, אגידו שאני צדיק, וכל הזה מחפש את ההחצנות האלה, כן? שהוא תענוג חומרי ודמיוני, אבל לא השקף הטוב, זה לא, כן, זה חומרי, זה יותר רוחני מאכילה ושתייה ויצר העריות, אבל זה גס, כן? ובנוי על שקף הטוב, כן? לא על האמת. כי הרי מה הוא מייחס לעצמו כל מיני דברים שהם לא האמת, אבל זה לא רק יחס לעצמו את זה שהוא האמת, הוא בעצם כל התפיסה הזאת של ההתנה, של ההחלטה החיצונית, כל התפיסה הזאת שכאילו שם נמצאים החיים, זה טבעיון ושקר. כשמרגיש הנעימות הגסה, כן, זאת אומרת, יש פה איזו תחושה כך שהוא מרוצה מעצמו, הוא מתאמץ להגבירה במה שהתמיד לצייר לעצמו הרבה גדולות ונפלאות ומעלות והצלחות, שאני כזה ואני כזה, שאין בו אפילו שמץ, אין פה מתחיל את כל שקר גס, יש כמו גדול. מה שיש בו, הוא מגדיל על פי מונים עד שמסתבך הרבה בשקר. כן, מגדיל את עצמו עד שמסתבך הרבה בשקרים ויצא לעצמו איזושהי תגלית שקרית שהוא צריך לעמוד בה, והיא נותנת לו את כל הכבוד ואת ההלכה, ורוחו מתרגלת להיות גסה עליו. אתם מבינים מה קורה? זה גסות רוח. גסות רוח, כי אדם מחפש החצנה, מחפש החקשה חזקה. עכשיו קוראים לזה גסות רוח. וכל עילוי וכבוד שיעבור על דמיונו, הכל ביחסה מעצמו כדי להתענק עליהם בעומק דמיונה כוזר. כלומר, כל משהו שהוא חשיבות, הוא מתאר לעצמו, כן, איך אתם רוצים למען. שואל אותו, מה לעשות לאיש אומר, אשר המלך חפץ מקרו? עכשיו זה פסוק הזה מאוד ממחיש לדבר הזה. אז הוא אמר לי, מי רוצה מלך לעשות כבוד יותר ממני? אז הוא מפנטז. יביאו סוס, הוא מדמיין את התואר, סוס, זה כולם. וכך יקרו לפניו, ככה יעשה. האיש לא שרואים בדיוק את התיאור שיש פה את ה... את הגסות הזאת של לייחס לעצמו את הכל והכל זה הוא. אומר, איש כזה לא יבוא לידי חוכמה אמיתית ולא יוכל לתום טעם העבודה לפי האמת ומשליט נפשו מכך תוכחה. כן, לכן זה תואבת השם הגאווה. אבל בקיצור, מה אנחנו אומרים? יש משותף לנטיות של נטייה של טעמות חומריות לשכרות ולגאווה. משותף לכולם שאדם מחפש תפיסה, מחפש חש, מחפש להרגיש, מחפש לחוש, מחפש להבליט, מחפש את החיצוניות, את הדמיון, את הדמיון החזק. כן, אבל זה מושחת לדמיון בצורה כזאת. אתה הורס את הנפש. על כן יחמול האדם להשיג דעת אמת. דעת אמת, דעת אמת זה הכוונה המדוהק וכל תמגמה האמיתית שלכם. ואיפה אני, איפה אני יחסית לזה? יחסית לדבר האמיתי. ולא תמיד מה שחסר ממנו להשלמתו. וכאילו לא תהיה, לא תמיד החסרונות, אז מה יקרה? הוא לא יטפל בעצמו. הוא חל כל זמן מה שקרה שהוא בסדר. ונפשו דבקה ואהבת צור עולמים שהכבוד שלו ועוד חזר קודמו, כן, האידיאל. באידיאל יש חשיבות, לא לך. באידיאל יש את העוצמה, את השלמות. אתה עבר חיסרון, אתה צריך כמה שיותר להצליח להיות קרוב למציאות האידיאלית. ולא יבוא לעולם לחשוב על מה שאין פה שיש בו. להיות מאוד 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 מדויק בהגדרה עצמית שלך. כי עושר שמחתו המבוקשת, הטוב האמיתי והשגת הדעות התיאוריות והמידות הקדושות לאמיתתן. כן, מה זה העושר, כן, האמיתי? כן, זה מה שאדם חי מתוך האמת. מתוך האמת, או מתוך האמת העולמי, ומתוך הכרת האמת, האמת של העולם, האמת של עצמו בתוך העולם. כמו שאדם יותר שייך אל האמת הזאת, אז הוא נהיה שייך באמת לאושר גדול, לשלווה. מה שיש פה לא יתבלבל, שלחו לשבת, קוראים דווקא טיפוסים כאלה של מאוד נפלמים, הוא יכול להיות גם מאוד דומיננטי, כן, של הטמפרמנט שלו. אבל הוא טוב לו עם עצמו. טוב לו עם עצמו בלי החלטה חיצונית, כן, לא. הנקודה היא לא הבלטה חיצונית, הנקודה היא שהוא חי, כמו שהוא חי מתוך שיש אמת, זאת אומרת, הוא שייך למגמה האמיתית, לרצון של השם. מה שיש בו לא יתגדל בציורו כלל יותר מהאמת, הוא לא רק לגדל את עצמו. לשלו חפצים בהשגה שקטה ושלווה. כשהוא אומר, זאת אומרת, השקט והשלווה זה הרגשות פנימיות. ואין שקט ולימוד קודש כי אם בהנחת הדברים המכונים והביטתם. אתה שדר לך מתוך האמת, אז הוא חש את השלווה הפנימית. אין פה את השקר, אתם תשימו לב, תמיד שיש את שאנחנו משקרים, כשבני אדם משקרים הם מרגישים אותו. יש איזה משהו שברגשה שהוא חש את השקר ויש חוסר נעימות וחוסר מקום כזה. על זה בנויה נכונת אמת. אני בא לבדוק את ההשפעות הפיזיולוגיות על מערכת העצבים של האדם כתוצאה מאמירת שקר. טוב, אמירת שקר. זעזוע. אבל הוא לא סובל את הזעזוע הזה. זה זעזוע שבא כתוצאה מקשר שקר, מהצגה דברים נוצרו אפילו כלפי עצמו. הוא לא רוצה לצמוק כלפי חוץ ככזה. הוא כלפי עצמו אפילו, בזה שהוא מזייף. ולכן אין שקט, קוראים אותו שבעה סדרים אחרים במקלטם, ועיל ידיעתו גודל מה שחזור ממש לבות. הוא יודע שהוא רחוק מלהיות מושלם. לא תמנהו כלל לסמוך במעט שיש לו. כן, הוא לא צריך לסגל את עצמו, אולי לא יהיה. הוא מבין שצריך להתקדם, ויש אין סוף אפשרות, כן, אין סוף דרך, כן, להתקדם ולשת. יש גם אנשים יותר נמצאים לפניו בדרך הזאת. במהלך ההתפתחות, במהלך ההשתלמות, שכיוון שדעותיו ובמילותיו הולכות על דרך חשבון האמת, אין רעיון אחד מעכב את חברו כלל. זאת אומרת, אין רעיון אחד, הכוונה, אין לו בעיה לחיות עם זה שמצד אחד יש לו א' ב' ג' ומצד שני חסר אותה מתקווה. זה לא, הוא לא מרגיש פה איזושהי בעיה בניגוד למי? בניגוד לשכר, אבל השכר אמרנו, שכר זה לא שהוא טיפש במתמטיקה, אלא שהוא מתנהג בתקשור. כלומר, בתחילת הכרת האמת הוא חי עם מושגים משובשים, כן? מושגי השכל שלו ביחס לאמת משובשים. אבל השכר שאינו מרגיל עצמו להפעיל ענייניו על פי האמת הוא משובש. אי אפשר לו שישמח, כי כשיצייר בדעתו שאין לו שום חיסרון, נכון, הוא מפחד לראות את עצמו כבעל חיסרון. וכיוון שיצייר את החיסרון בעצמו, תתבלבל את לו שמחתו, אפילו ממה שלא מסמך לו. כן? אם הוא יפגש עם חיסרון של עצמו, בטח אם מישהו אחר יגיד לו, שיש לו סביבה, מיד הוא כועס, מיד הוא פותח. כן, הוא יודע מה, הוא נפגע עם כן נשמתו. אמרו לו שהוא לא כל כך מושלם, הוא עזר. ברור שאנחנו כל הזמן צועדים יותר ויותר כדי להתפתח ולהשתלם, וזה בסדר. והוא, למה זה ככה? למה הוא באמת מרגיש איזשהו בלבול כשמתחילים להעמיד אותו על החסרונות שלו? לחץ, אז זה לחץ. למה? ופה אומר פה דבר עמוק שזה ככה להעמיד אותו. הוא אומר ככה, והוא, מפני שאין שמחת לא תלויה בידיעה האמיתית כמציאות דמיונית. כן, אבל הוא לא מכיר את האמת. לא את האמת של המגמה האמיתית של החיים. וגם לא את עצמו, כלומר, אני בדלת. מה יש לו, מה קלות לו? כמו שאמרנו, חיים הדמיונות, חיים הרעש הזה, חיים הרגשות החזקות. וכמה שהדמיון מצייר לו חיסרון, שוב אין לו מקום לשמחה. שבדמיון הוא רואה את עצמו כבעל חיסרון. זה לא שמח. עכשיו, למה? בגלל שזה דרך הדמיון, זה לא גורם לשמחה. כי הדמיון הוא קרוב לחומר בטבעו. ולא רחב בגבוליו שיקבל ציון של מעלת האמת, עם ציון חיסרון בת אחת. מה שאין כאן אידיאה של השכל הצרוף, שנחלתו של השכל היא בלי מיצרים וחוקים, הוא מניח כל דבר מכונו, ולא זז לסמוך בשפה טוב, למרות של כוסתו, למרות חסר אותה מרגישה מאוד. ערבים ירשו ארץ, והתענגו הרוב שלו. אומר פה הרב, הסיבה להבדל בין שני האנשים האלה, בין מי שחי בתוך המדמה המתית של החיים, ומכיר גם את האמת כעשתה עצמו, מה יש בו, מה אין בו, זה השאלה אם אתה אדם שכלי או אדם דיבר. ומה קורה? למה הנקודה הזאת שהסך אותי עוד משפיעה פה? בוא נתחיל מהשכל, אחר כך נעבור את זה. השכל עיקר אני אמור זה ביכולת ההגדרה שלו, ביכולת החילוק שלו, ביכולת ההבחנה שלו. אז תכף, כן, התכונה שלו זה התכונה של ההגדרה ושל ההבחנה. ולכן תכף תכף אפשר להגדיר ולהבחין את א' בין ג' יש לי, ד' בין ג' אין לי. ובסדר, השכל הוא מצליח, כן, ליצור את החלוקה הזאת, לראות את הדברים בצורה בהירה. זה הרוחב של השכל, זה רוחב אדם, כן. השכל הוא יכול להתרחב עד דמיון. עכשיו, דמיון לעומת זאת, דמיון הוא כוח נפשי שהוא בא מנטייה חומרית, אבל הדמיון יסודו זה ברשמים של החושים. זה יסוד הדמיון, שבסוד התחלה כל חושים בסוף רגל הדמיון. ואז מתוך זה גם הדמיון יוצר כל מיני יצירות, אבל שיצורים היצירות החושיות. אחד הדמיון הוא ספג לתוכו, כן, התנועות שלו דומות לרשמים של עולם החומר. זה מה שהוא אומר פה, שהדמיון מצייר, כן, כי הדמיון קרוב לחומר בטבעו, כמו שאמרנו, ולא רחב בגבוליו, כן, הדמיון האגף, כן, הרגיל, הדמיון הבסיסי. דמיון יכול בעצמו להיות מאוד מאוד רחב. במובן זה גם יותר בסדר, זה דמיון טהור, זה דמיון עליון, זה לא הדמיון הרגיל. הדמיון הרגיל הוא סוג של הרגשה חומרית, ולכן הוא לא יכול לקבל את הצור של מעלת המין ציור חיסרון בת אחד. זאת אומרת, במושגי הדמיון זה או שכחש את השלמות שלך, את הטוב, אז זה ככה, את הדברים המתוקנים, או שתחש את החסרונות. עכשיו, מה קורה כשאתה מתחיל לחוש את החסרונות? אתה לא רואה את זה בפרופורציה נכונה, כי אתה לא צריך עכשיו להכיל את ה... כי זו תחושה, כי זה כמו שאדם לא יכול להיות שמח ועצוב בבת אחת. כן, הוא לא יכול להיות מפחד וגיבור בבת אחת. זה, ברגשות זה... זה יכול להיות תמיד מסוים, אבל זה לא גם זה וגם זה. או זה גם זה וגם זה, רק בשכל זה יכול להיות. כן, תפיסה של שכל, אז אני יכול לתפוס פרט דבר והיפוכו. בתפיסה של הרגש, של הדמיון, אני יכול לחוות משהו מסוים, ואז אני מצטמצם, כל החברה מצטמצמת אל הדבר הזה. עכשיו אני אומר, יש גם משהו הפוך, טוב, אז עכשיו בואו נעזוב את זה, ולך לחוות את החוויה ההפוכה. ואז בעצם יוצא שכשהוא חווה את החוויות שאני מגדיר אותן, החסרונות שלו, זה זעדע אותו, כי הוא לא מסוגל. אז מה עושה? הוא לא מסוגל לחוות עכשיו את הדברים המתוקנים שלו. אז הוא עובר לחוות את הדברים המתוקנים שלו בלי לחוש את החסרונות. זה יוצר לו את השלמת השלמות. זה הגאווה. אז בעצם מבינים שבעצם הגאווה היא דבר אחד, כי היא יותר רוחנית, אבל היא אותו עניין מבחינת המשיכה הנפשית כמו תאוות חומריות. היא רק יותר רוחנית, כן? אז יש לנו את התאווה החומרית, כמו שאמרנו, שהיא מאוד חזקה, זו הרגשה מאוד חזקה, אבל היא זמנית. יש לנו את השחרור, שהיא כבר יותר רוחנית, כן? בלבול הדעת, אז זו תחושת כיף כזאת, שהיא יכולה להימשך יותר זמן, ויש לנו את הגאווה שהיא יכולה להיות כל הזמן, שגם הגאווה זה מין הרגשות חזקות של המציאות של עצמו, ובגלל שאין בהם את האמת, אז אין בהם את השלווה, יש בהם את ההפך והשלווה, ואצל האנשים האלה, ההפך מהשלווה הפנימית זה בעצם יותר לחיות, כן? זה יותר להיות קיים, זה יותר להיות משמעותי. טוב. אלו הדברים, הלאה, משהו מסתדר. פרטי מידת הגאווה והכבוד בדיבור ובמעשה. כן, פרוס הפרטים, מה כלול בזה? בכלל המצווה של איסור הגאווה, כן, אנחנו מדברים על איסור להתגאות. זאת אומרת, רב, איזה זה שמתייחסים לזה כאיסור, אז אני צריך גם להבין מה הפרטים של זה, מה יכולים לדבר, בשון הרע זה איסור. בצעין כתב ספר שלם להסביר מה כלול בזה. אז אומר הרב, הוא להתרחק מכל דבר שמעורר מידותיו ותכונותו לדעת. זאת אומרת, באופן כללי, אנחנו יכולים לומר שמה שכלול בזה, זה שהאדם להתרחק מכל מה שמעצים אצלו את הגאווה. זה אותו דבר. מי רבו? כמו שמצינו ניפול פה ביסור העריות, ביסורי העריות הוא דבר שהיה בכלל. כמו שמצינו ניפול פה ביסורי העריות, הוא דבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל, ולמדה כלל כולו. כי הוא הדין שאסור למתוק בדיבורה, במה שמורום לכל דבר איסור שקרוב לנטייה. כן. כן, אומר פה הרב ככה. בואו ניקח את הניבול פה שעצרו אותו חזל. ניבול פה זה התעסקות בדברים של תאוות האחריות של האדם, של היצר הזה, ונדבר על זה. כן, היום זה קטסטרופה לסיפור הזה. אנשים בשם התורה מדברים כאילו אפשר לדבר על זה בצורה חופשית, גם כי במערב החליטו את זה בכלל. לא רק לדבר על זה, גם לצלם את זה, אז אם אנחנו מדברים על זה, זה בסדר, אנחנו עדיין צדיקים. כן, אני רוצה לדעת, בפי התורה, כל דיבור בעניינים האלה זה גסות, זה אסור, זה נקרא ניבול פה. עכשיו, אומר הרב, משם, מהאיסור הזה של ניבול פה, מה נלמד? הרי ניבול פה זה לא גוף המעשה בהתעסקות בתאווה הזאת. זה לא גוף המעשה שתעסקות בתאווה הזאת, אבל זה דיבור, כן? זה דיבור שמעורר את נטייה התאוותנית הזאת, הדיבור הזה. וכמו שבניבול פה, על פי מה שכתב בצדק חסיד במסילת ישרים, כן? ביחס לנקיות, שעיקר הדין הוא שהאיסור הוא מצד ערבתו של דיבור בעצמו, ולא מצד הרגשת הבאתו לאיסור עצמו. זאת אומרת, אני מתייחס לאיסור של ניבול פה, לא כרגע כאיזה משהו שאני בוחן רק את, את האפשרות להגיע לידי העבירה עצמה של התעסקות בתאווה הזאת, באופן שהוא אסור. אלא אני מתייחס לניבול פה כבר כמו איסור בפני עצמו, כאילו זה המעשה עצמו.
כן? זה כבר לא?
מה?
שהרב סדר שזה...
איסור עצמי. כן, בסדר, עכשיו הוא מביא את זה בהקשרות היום של דיבורי גאווה. כן, גם בכל עניין דיבור, שכפי הנוהג הוא מעורר את הלב איזה דבר כמו לגאווה וחנופה, וכיוצא בזה. גם פה אני צריך להתייחס אל הדיבור הזה כאיסור עצמי, ואף אם יאמר האדם שלא חושש על זה מצד טבעו, כן, הוא יגיד... תראה מה, אני יודע, אצלי זה לא יביא אותי לידי זה, זה רק דיבור. מכל מקום מסורו קיים. כמו שביחס לניבול פה, גם לא יכול להגיד, תראה, אני בטבע שלי, אחד כזה, שהוא הופך כל כך מהתאווה הזאת, של הריות וזה, אני מרשה לעצמי לדבר על זה, כי זה לא עושה לי כלום. גם שגם אם אני נניח שזה נכון, לא בטוח שזה נכון, אבל אני נניח שזה נכון, ביחס אותו אדם, ואתה מגליס לו. רק וחצי גדול מאוד. עכשיו מפה בעצם חידש הרב את המושג הזה שנקרא דיבור גאווה. דיבורי גאווה, אני ואני ואני, כל מיני דיבורים, זה רק דיבורים. גם דיבורים מהסוג הזה זה כבר איסור. גם אם תאמר שאני לא אומר את זה כדי להתגאות, אני אומר את זה כי זאת האמת. בסדר? הוא מחצין את הדברים שקיימים בו. שקרים בו, הוא לא משקר, הוא לא מחצין אותם. הדיבור הזה הוא מציאות של איסור. טוב, אולי יש מצבים שבהם יכול להיות שכן יש אפשרות לדבר על דיבורים כאלה בהקשרים אמיתיים, אבל קודם כל נתחיל מזה שיש איסור, לכן הוא אומר, אתה לא צריך לעשות את החשבון האם זה קורה לך להתגאות או לא. גם אם אתה אומר את זה כי זאת האמת, עדיין פה דיבור שהוא אסור. טוב, עכשיו בואו נראה מתי אולי יש אפשרות להקל בדבר הזה. רק יחסית גדול מאוד של מדרגות הדורות הקדמוניים, שהן בדורות אין מדרגות כאלה, יש לומר שמותר אם רואה צורך שעה לכך. כי דאמרינו ברפף הפליגה דידי הדידי, כן, הוא אומר ביחס לאיסור של נישוק, חילוק ונישוק באחותו. אז יש שם שני סיפורים ברפפה ש... באופן תורי שעשו, פעם שאני רואים שהוא מניג יותר ביחס לעצמו. כן, אז זה יכול להיות שאדם כזה יכול להתיר לעצמו דבר הזה, אין טעם ביחד לחיים. אבל בכל אופן, הרמה כותב על איזה אסור ומה זה טיפשים וכל. כל הקרבה הזאת, אם הוא פלפוק עם אחותו. למרות שזה לא יעבור אותו לעשות מעשה של עריות, כי אין לי טעם לבי הדבר הזה. בכל אופן, אין זה במציאות של המעשה הזו. אבל אף פעם, בגלל שהוא היה גם גדול, טוב, יש אפשרות ליותר. אבל אני צריך עיון עם הדבר מוחלט, אולי ישורי הפה מצד עצם האיסורת, כי אם מציעים לך היום בעריות, שבת ומסירה, שהדיבור הוא אסור, כמו כן בעבודה זרה, הוא איסור עצמי. כן, לדבר, להגיד אמירה שקשורה לעבודה זרה, גם אם נניח שאדם בלב לא מתכוון לעבודה זרה. יש לומר שהוא עדין בכל האיסורים, על כל פנים, לאותם שהאדם נוטה להם בטבעו. כן, אז הוא אומר, יכול להיות שפה גם לא נתיר את זה. כיוון שאני מתייחס לזה כבר כמו איסור שבת, כמו שאנחנו מתירים איסור שבת בדיבור, דיבור של חול בשבת. ומותר לאדם גדול, פה לא מתנו יותר, לא מתנו יותר של אדם גדול, גם לא בעבודה זרה. כן, מסתירה זה הכוונה מופת. כן, להגיד דיבור שגורם לישראל להסתבך עם השלטון של הגויים. שזה דבר שעלול אחר כך להגיע לידי סכנת נפשות, אז גם דיבור כזה הוא אסור. זה עצם הדיבור, ואני לא מתום אצל אדם גדול זה יהיה מותר. נמצא מי שמדבר דברים שיביאו לידי גאווה, יש בידו שני איסורים, גאווה וליבול פה של גאווה. זה אם זה יביא אותו יעצים אצלו את ההנגשה של הגאווה, אז הוא עושה שני איסורים, עצם איסור הגאווה וגם ליבול פה. אם אינו מביאו, גם הוא אדם כזה שהדיבור הזה לא גורם לו רגשות של גאווה, על כל פנים מאחד לא פלט. כלומר, זה איסור של הדיבור יהיה. טוב, אז זה חידוש גדול שאומר פה הרב, לדיבורי גאווה יש איסור עצמי, דיבורי גאווה. עכשיו, הוא לא מצא בחדר מפורש, הוא רוצה ללמוד כזה, כמו זה בעניינם כזה, ומה שאנחנו מוצאים ליבול פה ביחס לעריות. זאת אומרת, מה רואים? שכשהמעשה אסור, גם הדיבור על אותו עניין אסור. אחר כך אומר, טוב, זה גם איסור עצמי. כלומר, בוא נעתיק את כל העניין הזה גם ביחס לגאווה. הראש שלך, אתה לא מצא לפחות ביחס לגאווה, אבל זה אמור להיות, כן, אותו עיקרון. גם גירוי יצרה בנפשו. עכשיו הוא מדבר על עוד איסור. קודם הוא מדבר על איסור דיבור, איסור דיבור של גאווה. כל אנחנו מדברים על איסור גירוי יצר הרע בעצמו. שאיתו שלא רואה שביבה זה דבר, נכון? כלומר, אסור אדם להערער. למה אסור אדם להערער? הערעור הזה הוא מביא אותו לידי מעשה. וזה לא דיבורי. אז זה לא רק בעריות, כי בכל מה שאמרתי הוא שוקט בנח כבר, הוא על ידי מועצב מכניס עצמו בטכון דיור לרע, אין לך מסיק טוב כסותו של הכבוד, ברוך הוא. ואיך הרב שהוא בא מזה. כן, אז גם אפילו להתחיל לשוב לכל מיני מחשבות על עצמו ועל פרשת גדולתו ורוב עושרו ורוב בניו, ובקיצור, אפילו זה רק מחשבות בעלמה, כיוון שזה מעצים את רגש הגאווה ומשריש אותה, זה אסור. אם במקום דבר מצווה, כן? עכשיו, מאיפה הוא הגיע לחיצתו של הקדוש ברוך הוא? אז פה יש לנו שתי סוגיות. שגמר המסכת נידה שאומרת, כל המביא עצמו לידי הרהור, אני רוצה לחיצתו של הקדוש ברוך הוא. והגמרא עכשיו מדברת לגבי עריות. והגמרא בבתרא אומרת, כל המתגאה בתלית של תלמיד חכם ולא תלמיד חכם, כן, כולל עצמו בגדים כאלה של תלמידי חכמים, הם מכניסים אותו בפריצתו של הקדוש ברוך הוא, אותו ביטוי. אז מה רואים? שהיחס להרהורי גאווה הוא כמו הרהורי עריות. אומנם, במקום דבר מצווה צריך לדברים ש... לדבר דברים שנראים כגאווה, כוח עבדה ושאלה חדשה. האם מותר לדבר דיבורי גאווה במקום מצווה? רק דיבורים, לא הרגשת גאווה. נניח הוא רוצה שיקשיבו לו. אז הוא אומר לכל האנשים, תקשיבו לי, אני אומר לכם, אני למדתי את הנושא הזה, חקרתי אותו, אני אחד המומחים בתחום, הוא לא אומר את זה לספר, אז הוא אומר לי שיקשיבו לו, הוא חושב שזה חשוב שיקשיבו לו. אני אדבר מצווה. לא מצווה הכוונה, פשוט תוצאות חיוביות. מותר מצד כללה, זה עשה תוכלו, תעשה במקום שאי אפשר לקיים שניהם. זאת אומרת, אפשר לדמות את זה לכלל שעשה תוכלו, תעשה. כשאתה לא יכול לקיים את המצווה בלי לעבור על הלב. לאן, כשאנגיש בעצמו שאי אפשר בשום אופן שבו תיקון הנרצה, לוקחים על ידי דבריו אלה, אז מחויב הוא להיזהר שלא יכול להגיע העצם של הבא, והענף, דהיינו הדיבור, יותר אם תקוי ענף העשה שדוחה אותו. נראה לי שאותו דבר גם כן נניח רעיון עבודה. רעיון עבודה, שוב, לא, אתה לא משקר. אתה אומר דברים נכונים על עצמך, כי אתה רוצה. סלם, אני חושב שזה כלול פרוסק שזה דבר מצווה. כיוון שפרנסה של אדם זה מצווה. אתה צריך לדאוג לפרנסתו, נכון? כתוב אחד המצוות שהאב מצווה ללמד את בנו עושה אומנות. זה היה כזה שלא ליסטים. ולסכם את הבריאות. אז גם פה, מה לדאוג לעצמך ותיפול על הציבור, יש אתה לא רוצה ברעיון, אתה כל פעם נופל ברעיון, כי אתה לא אומר שום דבר על עצמך. שואלים לך מה אתה יודע? לא, לא, כלום שדבר. טוב. אני חושב לך נחקר פה לשבועיים, טוב שלא נחקר את זה אולי. לצערנו, לא נוכל להשיגך בחברתנו, אנו נאחלים לך הצלחה בהמשך הדרך. אז הוא בא לשאול את הרב, אומר לו, מה היה ברעיון? אומר לו, תשמע, מה זה גאווה? למדתי את הרב קוק בזה שזה גאווה, כך הוא כתב. אמר לו, אתה לא למדת את ההמשך, כתוב שם שזה מצווה. זה לא למדת, זה מצווה, אתה רוצה את כל הציבור, מה אתה רוצה? זה לא לך שלום בית. זה מצווה. אתה צריך להגיד את הדברים האמיתיים. תגיד, אני מוכה באשר עולמי לתחום הזה של מסכים. הנה התוכן שלי. תראו, תראו בכמה יחולים מדעים אני מפרסם מאמרים. מחר את הצליחה.
כמה שמה זה נראה שאפילו זה יחלט אני בו גם.
לא איזה הביא אותו לידי גאווה. אומר מפורש,
לא לידי השם.
אבל לא לדעות רק את הדיבור. רק את הדיבור.
אני לא יודע, אבל תחושה אני מדבר. לא, תחושה. אני מדבר. אם הוא ידע את זה.